וסרמיליה פודקאסט, פודקאסט האוהדים של הפועל באר שבע.
שלום לכם וברוכים הבאים לווסרמיליה פודקאסט. פרק 86 בסדרת פודקאסטים שמלווה את הפועל באר שבע לאורך העונה, ותנסה להתמקד בנושאים שאתם, אוהדי הקבוצה, תעלו בפנינו בפלטפורמות השונות. בפרק הזה נתמקד בעיקר בניצחון 1-0 על מכבי תל אביב באצטדיון טוטו טרנר, על האווירה ועל כל מה שמסביב. אנחנו כמובן נסכם את המשחק הזה, נסכם גם את מה שהיה לפני כן, וכמובן נסתכל על מה שמצפה לנו במשחק הבא, מכבי חיפה, מוצאי השבת, שעה 8 בערב באצטדיון סמי עופר. אבל לפני שנתייחס לכל הנושאים הללו, נאמר שלום למי שאיתנו כאן בפאנל. שלום גדעון אסולין.
אהלן, שלום, ערב טוב.
ערב מצוין, שלום מוזי ניסים, ישראל היום.
אהלן, ערב טוב חברים.
אז איך אתם?
בטוב, בטוב.
מתכונים לפסח.
כן, רואים את זה, אתם חווים פה.
חווים, חווים.
הקצו לנו פינה בבית, טוב שלא סילקו אותנו לרחוב.
לשכנים. מוזי מאלה שמפרקים חלונות, ובודה מאלה שמפרקים קירות. בוא, ראית מה הולך פה בחוץ?
ראית מה זה? אתר בנייה.
מה זה זה? תגיד לי, תמתנו לא מצא.
שמע, אני רוצה לבוא לפה ערב חג, אתה רואה הכל נוצאת, זוהר.
יאללה, אתם מוזמנים, אנחנו נגיע ערוכים.
זה כמו
כולם מוזמנים.
אפילו בצהלה.
כן? איזה מנהג מעניין יש לכם?
הדלת פתוחה תמיד. אתה עיראקי גם, לא?
כן, אבל אני ככה חצי, למחצה.
למחצה.
כן.
אתה מכיר סנטל חדרה?
לא.
אז זה בפסח, יש איזה מנהג של העיראקים ככה לברך על שנה טובה, שנה מוצלחת.
נו, ומה עושים?
זה דווקא בפסח. לוקחים איזה עלים כאלה, נותנים על הכתפיים, על
הראש. מה זה עלים מהרחוב?
זה לא, זה הבצל ירוק זה של הפרסים.
מה הפרסים? איך פרסים?
זה שמרביצים?
לא, כן, אבל לא בצל ירוק.
אצל פרסים? תקשיב, מכות.
רגע, אתה
לא, איפה, אני ככה אמרתי לך, אני עיראקי לייט.
עד כאן פרק 86, השוק העירוני בבאר שבע. יאללה, נתקדם, יאללה.
בוא נתקדם. הפועל באר שבע מנצחת במחזור האחרון 1-0 את מכבי תל אביב באצטדיון טוטו טרנר. יש מה לדבר על היכולת של הפועל באר שבע, אבל בסופו של דבר, פנדל שסוחט מיגל ויטור, מוביל לשער של אנטניו ספר בדקה 80, והפועל באר שבע משאירה את שלוש הנקודות באצטדיון טוטו טרנר, ונמצאת מרחק 11 נקודות ממכבי תל אביב, מרחק 4 נקודות בלבד ממכבי חיפה, כשיש לנו את המשחק מול מכבי חיפה בסוף השבוע.
ושומרת על הפער 5 נקודות מהפועל חיפה, שזה היותר חשוב.
ניצחון מדהים, ניצחון טוב, ניצחון שבעצם לנו, כמו שאוזי אמר, נותן אוויר מול הפועל חיפה ופותח את הפארק, אם לא זה היה מכניס אותנו ללחץ של המקום השלישי. מצד שני, גורם לכל הצמרת, למכבי חיפה ולמכבי תל אביב להילחץ, כי מכבי חיפה נפגשת איתנו במוצאי שבת, והפער הוא 4 נקודות פתאום, ומכבי תל אביב, המרחק בינה לבין מכבי חיפה נהיה 7 נקודות, שיש עוד 21 בקופה, וקיצר, רק הפועל באר שבע.
ומכבי תל אביב פוגשת
הפועל באר שבע הרוויחה בגדול מהמחזור הזה.
ומכבי תל אביב פוגשת את הפועל חיפה, שמצד אחד ניצחון של מכבי תל אביב משאיר את הפער מינימום 5 נקודות.
נכון. לא, מטורף.
מבחינתנו, זה ניצחון כפול.
הסיטואציה טובה.
בדיוק.
אל תשכח גם שזה ניצחון אחרי 6 הפסדים ברציפות מול מכבי תל אביב, שאחד מהם זה 6-1, שבאמת מבחינתי שינה את כל העונה הזאת, וגרם לנו, לקח לנו הרבה זמן להתעורר מהטראומה הזאת, לדעתי. אז ככה שהניצחון הזה הוא גם מנטלי, הוא גם עצר רצף הפסדי מול הקבוצה הזאת, גם שיפר אותנו משמעותית בטבלה, וזהו, זה היה טוב. באר שבע עמדה מבחינה טקטית, הגישה הייתה נכונה, בחצי השני באר שבע התעלתה, ואפילו הייתה קרובה עוד לפני הפנל גם לכמה שערים.
אז רגע, אתה מגיע גם את המשחק של הפועל באר שבע כמשחק טוב?
מחצית שנייה הייתה טובה. עוד פעם, ביחס לנסיבות שמכבי תל אביב מגיעה אליך, ואחרי כל ההפסדים שציינו, לעמוד מולם ולסגור אותם, וכן, הם גם היו קרובים לשערים, אבל ביחסי כוחות, אני חושב שהפועל באר שבע הייתה יותר טובה.
אתה יודע גם ש
הייתה יותר יעילה, קודם כל.
שההרכב פורסם, הרבה הרימו גבה על הצורת משחק שברדה היה
לגזי פעם. לא, בדיוק רציתי להתייחס לזה, כן.
כי זה פעם ראשונה שהוא עולה העונה בקו 5.
נכון, וזה היה טוב.
וזה
היה מפתיע.
זה היה מפתיע, וזה גם הצליח יפה מאוד.
זה הצליח יפה מאוד, מילים טובות גם לאורדדיה,
ללא ספק. שנזרק להרכב.
רגע, רגע, אבל תגידו את האמת. כשראיתם את ההרכב, מה חשבתם על ההרכב הזה של אילן ברדה? כי קראתי גם תגובות של אוהדים, והיה פחד שאנחנו גם נחטוף על ההרכב.
אז אני אגיד לך מה, אז אני אגיד לך מה. אני אהבתי, כמו שהוא אומר, את גורם ההפתעה של הקו 5, מאוד 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 גילוי נאון, מאוד פחדתי מהמאצ'אפ בין מילסון לאורדדיה. בדיעבד אכלתי את הכובע כמו הרבה אנשים. מילסון בשלב מסוים של המשחק כבר עבר לאגף ימין, כי הוא לא התמודד, והוא לא הצליח להתמודד. לא, אז אני אומר, בסוף, באמת, אני שמח שאכלתי את הכובע, ואור דדיה, לדעתי, הוא שחקן שבאמת מקבל יחס לא הולם ולא הוגן, וגם לא, אתה יודע, בלי, לא שקול היחס שהוא מקבל. כי מחפשים אותו בציציות, מחפשים אותו בטעויות הקטנות האלה, ואני לא חושב, למעט אולי מיגל ויתור שבאמת, שאומר לאורך שנים על יכולת גבוהה, לא חושב שאף אחד מהסגל של הפועל באר שבע, אם תבוא ותבדוק אותו, אין לו משחקים שהוא פחות טוב, אין לו תקופות שהוא פחות טוב, ואם תבוא לכל שחקן ותיתן לו את היחס שאור דדי היום מקבל מהקהל...
רגע, אני רוצה לחדד את זה.
כן.
כי בסופו של דבר, גם כששאלנו, ונשאלנו פה בפודקאסט במהלך השנה, עוד כשהוא היה בסקוטלנד, אם נכון להחזיר אותו, ואמרנו אחד הדברים, כל עוד הוא חוזר לפועל, רגע.
אבל אני מדבר היום אחרי המשחק מול מכבי תל אביב, שאני אומר כאילו באמת, שאני, כמו שאמרתי, התחלתי באמת עם פחד מהמשחק הזה.
המניה שלו כרגע במקום אחר.
בדיוק.
אז זהו, מה אמרנו? אבל אתם זוכרים מה אמרנו פה כשהוא יחזור להפועל באר שבע? שהוא צריך להוכיח שהוא שווה להיות חלק מהפועל באר שבע. עכשיו הוא גם היה צריך להתנתק מהעניין המנטלי הזה, כי אנחנו יודעים מה הוא עבר פה לפני, ויודעים שזה השפיע עליו, ראינו את זה גם מבחינת היכולת. וקיבל את הצ'אנס במשחק הזה מול מכבי תל אביב.
מה זה קיבל את הצ'אנס?
והוכיח שיש על מי לסמוך במקרה הזה, במיוחד במערך של שלושה בלמים.
כשאתה אומר קיבל את הצ'אנס, א' כל הוא לא מתוכנן בכלל לפתוח. הוא קיבל את ההודעה באסיפה לפני המשחק, בגלל שפוקו איחר.
אבל תראה, אבל זה נקודה מעניינת. כי אם ברדה לא היה סומך עליו בכלל, עוד במיוחד שיש לך את מילסון על הקו כמו שאמרנו, אז הוא היה נותן לפוקו לשחק, אחרי המשחק הוא היה כונס אותו.
יכול להיות.
לדוגמה, אבל... וסליחה על ההשוואה, אראל שלום, שבמשחק של לופז מורחק, הוא אפילו לא נספר בתור מגן שמאלי.
נכון, אבל פה גם, אתה יודע, כשחקן, שאתה יודע שאתה הולך לפתוח כל השבוע באימונים, אתה מכניס את עצמך על הראש, אתה עובד על זה מנטלית, פה באספה שנייה לפני, הוא רואה אותו על הראש.
אפשר לקפוץ למים העמוקים, תשמע, הוא הוכיח את עצמו, מה אני אגיד לך, במשחק הזה, כמו שאוזי אמר מקודם, המניה שלו קפצה, ואני חושב שעוד פעם, לא כמגן שהוביל את הפועל באר שבע, אבל כאחד שכן ניתן את החרות.
כאחד שמתמודד על ההרכב, ושכשצריך אותו יהיה מי שיעלה מהספסל.
אני חושב ש...
רק שימשיך ככה. זאת המשימה וזאת המטרה. כשמקבלים הזדמנות, צריך להוכיח שאתה ראוי להזדמנות הזאת גם בהמשך. ראינו שיש שחקנים בפועל באר שבע שמקבלים את ההזדמנות. אפילו במשחק הזה, אני שוב רוצה להתייחס לגיא בדש. אבל רגע ניתן את הרכב לפני שנתייחס לגיא בדש. אז ברכב של הפועל באר שבע במשחק הזה היה את אליאסי בשאר, חוליה של שלושה בלמים, טיבי, ויתור ובררו. מעליהם דדיה מימין, סטויאנוב משמאל, היה לנו את גורדנה ושמיר, ובחוליית ההתקפה גנח, בדש וחתואל. צריך לומר את האמת, במחצית הראשונה הפועל באר שבע כמעט ולא סיגנת השער של מכבי תל אביב, בדש עדיין נעלם, כמו שהוא נעלם בכל המשחקים שהוא קיבל קרדיט מאליניב ברדה.
נעלם
ונפצע. אני מבין שהחילוף לא מקצועי בעקבות פציעה.
לא, הוא נפצע, מתח את האחורי, ועכשיו להערכתי באזור שבועיים שלוש.
אתה אומר כאילוץ לא נראה אותו בהרכב מול מכבי חיפה.
גם לא בחצי גמר.
לא, אז אני אומר כאילוץ, אני חושב שהקרדיט כאן היה מוגזם מהצד של אליניב ברדה.
אבל איך מסבירים את זה? כי זה שחקן שבא לרן ניצוצות במהלך האימונים של הפועל באר שבע, אליניב ברדה נותן בו אמונה, זה לא שמישהו שמורידים לו את הביטחון, שמשחק אחד פחות טוב הוא מוצא את עצמו בספסל. ברדה נותן לו לרוץ כמה משחקים, ועוד מצפה לראות יפה. משהו ממנו, וזה לא קורה. שאלה מה ההסבר? מה, קבוצה גדולה לגיא בדש?
לא, אני חושב שזה קל להסביר את זה. גיא בדש יש לו כדורגל ברגליים, אליניב ברדה מאוד מאמין בו. עכשיו, כשאתה מאמין במישהו, ואתה מתעקש עליו, ואתה משכנע את המנהלים מעליך, שאתה רוצה ללכת על השחקן הזה בכל מחיר, ואתה מחתים אותו לארבע שנים, ואתה מביא אותו, ותחילת עונה הייתה טובה, ואחרי זה עוד פעם היה לו כזה איזה עלייה ירידה, עוד פעם לפני הפגרה, שוב, לפני הפציעה, סליחה, שוב הייתה לו איזה עלייה טובה. אז עכשיו אליניב ברדה מתעקש עליו שהוא יחזור לזון. תבין,
אבל זה לא קורה. זה בכוח.
אז זה העניין, שהוא לא רוצה כאילו להוריד לו את הביטחון לגמרי, לדעתי. עכשיו, ההתעקשות הזאת היא אובר. כאילו, בוא, אתה רואה, השחקן לא תורם, הוא בתפקיד מאוד משמעותי, יכול להיות שהפוך על הפוך הזה, דווקא תוציא אותו, דווקא תיתן לו, תעשה איתו שיחות, הרוטציה הזאת יכולה לחזור, כי כרגע אתה רואה שהוא לא דומה לעצמו בכלל.
כך כבר חילוף ראשון של הפועל באר שבע במחצית, שזה ספר ובדש.
ספר נכנס מצויה.
במחצית השנייה, בתחילת המחצית.
ספר שינה את המשחק.
זה מה ששינה, בדיוק.
וראינו...
וזה הראה עד כמה, באמת, יש הבדל ביכולת של בין ספר לבין גיא בדש.
כן, אבל גם ספר, היה לו תקופה שהוא היה על תקן נעלם.
הייתה לו.
נכון, אז אני אומר, זה על אותו משקל.
אבל הוא בסופו של דבר הצליח לחזור. עכשיו, ספר גם הביא מספרים לפני שהוא נעלם. בדש עדיין לא הביא משהו שאתה אומר, אוקיי, בעונה הזאת ראינו איזה משהו מבדש, יש לו משהו פשוט עכשיו בתקופה
פחות. זה הניצוצות.
זה לא מה שציפו מגיא בדש כשהגיע לפועל באר שבע. בוא נזכר שלפני היציאה למחנה האימונים, אליניב ברדה בחר לקבל החלטה ללכת על גיא בדש על חשבון דור מיכה, שהוא חשב שדור מיכה, מבחינת מספרים, הוא יכול לקבל מגיא בדש יותר. זאת הסיבה. הוא חשב שגיא בדש יכול לסחוב את הפועל באר שבע לכתפיים שלו, אחרי העונה הטובה שהוא נתן בהפועל ירושלים. אבל זה לא מה שקיבלנו מגיא בדש, ציפו ממנו להרבה יותר. גם בצוות המקצועי וגם בהנהלה.
אגב, אם אני זוכר את הכרונולוגיה של הדברים, אני לא יודע אם זה בדיוק היה על חשבון דור מיכה, כי דור מיכה...
אני יכול להגיד, בנקודת הזמן זאת לא הייתה אותה נקודת זמן, אבל כן, במחשבה הייתה לעשות את החילוף הזה בדש מיכה.
לשאלתך, השורה התחתונה, איך שאני רואה את הדברים, ברדה מאוד מאמין בו, מאוד אוהב את מה שיש לו ברגליים, מאוד אוהב את מה שהוא רואה באימונים כנראה, ובכל זאת מתעקש וללכת איתו. עכשיו, גם ספר, עוד פעם, כמו שאמרתי, באותו דוגמה, הייתה לו תקופה שבאמת היו משחקים שלמים שהוא לא היה מורגש, אבל עדיין ברדה היה מאמין בו. להגיד לך נכון, לא נכון, אני חושב שלפעמים זה קצת מוגזם מדי.
כשיש את האובר הזה, כן, מסכים איתך. כשאתה בכוח נותן לשחקן לשחק, כשהוא לא נותן את התפוקה שאתה מצפה ממנו, זה גם הביא אותו לאיזה מקום בטוח, שלא משנה מה, הוא בהרכב, גם לא מצדיק את הרצון להוכיח יותר בשביל למצוא את מקומו בהרכב, כי בסופו של דבר הוא יודע שהמקום שלו מובטח. אבל
השחקן מרגיש שהוא לא מביא, אתה יודע, השחקן בסוף מרגיש שהוא במשחק טוב, בתקופה טובה, שהכל הולך לו.
שבכל מקרה יהיה לו מקום בהרכב.
אני לא יודע אם הוא יודע את זה מראש, אתה יודע, זה לא שהוא עכשיו, נגיד, לא יודע, מהיום ראשון, והוא אומר ביום שבת, אני כבר יודע שהוא יפתח, זה, אתה יודע, זה רצף של הדברים שמתגלגלים ככה, בסוף המאמן, אם הצוות המקצועי מחליט, שוב, דעתנו במקרה הזאת היא שונה, כי אנחנו כן חושבים שהיה כאן מקום, אני חושב ששחקן כנף בכדורגל המודרני, זה שחקן מאוד משמעותי, שחקן שצריך באמת להרגיש אותו, אתה יודע, אנחנו ניתן כאן דוגמאות של שחקני כנף רק בליגה, שלא נרחיב במילים, הם חצי קבוצה.
איך אתם מסבירים את זה שדיברנו לפני כמה פרקים, אליניב ברדה אמר את זה בעצמו במסיבת עיתונאים, שזאת פעם ראשונה שגיא בדש נפצע פעמיים באותה עונה, בכלל בקריירה הוא לא נפצע.
עכשיו זה הפעם השלישית.
עכשיו אנחנו פעם שלישית, זאת אומרת, מה הסיפור שם?
אני חושב שכבר דיברנו על הסאגה הזאת של ה...
כן, אבל אתה יודע... שלוש פציעות לאורך העונה.
לא, אני, כאילו באמת, אין כבר מה להרחיב, זה לא תקין. לא תקין, וכל הפציעות האלה, גם כל העומס של הפציעות האלה, הגיעו עוד לפני הפלייאוף, וידענו שהפלייאוף הולך להיות בעצימות מאוד גבוהה, במשחקים בפרופיל מאוד גבוה, משחקים שהשחקנים, אתה יודע, אם יש משחקים שאתה יותר תוקף, יותר שולט בכדור, יותר, יש לך יותר זמן לנוח בין התקפה להתקפה, אז כאן... הפרופיל הוא הרבה יותר חם, ואתה עושה הלוך חזור, הלוך חזור, ובסוף השחקנים האלה קורסים. לא ברור, צריך לעשות בדק בית בנושא הזה.
משהו שלא מהתועדים של הפועל באר שבע, גם כאלה שעלו אצלנו לשידור בכל היציאה, וגם ברשתות החברתיות, וכאלה שפונים אליי באופן פרטי, אני מאמין שגם אליך גדעון, גם אליך אוזי, רותם חתואל. מוחלף בדקה ה-52, ארתור שושניצ'ב נכנס במקומו, יורד לכיוון הספסלים, הקהל לא יודע מה נאמר שם בסביבה, אולי שריקות בוז, אולי משהו, מסמן לקהל להמשיך עוד, זה עוד משהו שהדליק את הקהל יותר, גם התגובה שלו שם בסיום לא הייתה ממש מכבדת כשראינו אותו, כשכל הקבוצה חוגגת ניצחון ביחד עם הקהל, הוא היה בצד יחד עם אבו עביד ואלון תורג'מן, ואליניב ברדה הוא זה שצריך להגיע,
ודוחף
אותם לחגיגה מול השחקנים, זה הספיק אולי לחצי דקה, ובסוף רותם חתואל גם ירד לחדר ההלבשה, אבל כמה אפשר להתעסק, כמה אפשר להתעסק ברותם חתואל, ובחוסר סביעות רצון, מחילוף של מאמן. אז פעם ראשונה, אוקיי, סבבה, ראינו, לדעתי זה היה מול בני ריינה, שתפסו את אליניב ברדה, מסביר לו, ורותם חתואל מוריד את הגרביים, בעצבים, היה שם איזה משהו שלא כיף לראות, כאוהד הפועל באר שבע, שיש לך שחקן שמתנהג ככה, אבל זה היה הנחמדות של הפעם הראשונה, גם אליניב ברדה תירץ את זה,
כן, בזה סוג של... כן, של וואלה, אני אוהב את הווינריות בדיוק, הזאת וזה, אבל מה...
אבל אז קרה הפעם השנייה, והשלישית, כבר... והרביעית, והחמישית, ועכשיו זה גם מופנה לקהל, שגם מבין את זה.
אז תקשיב,
זה... שהוא זה גם כבר... מוכה על ההחלטה הזאת של רותם חתואל, לבוא ולרדת ככה בצורה שהיא לא מכבדת את השחקן שמחליף אותך, ולא מכבדת את הקבוצה, כשאתה חלק מקבוצה, זה... אתה צריך להיות חלק לגמרי, ולא לחשוב... כל הזמן איך להגיב על התגובה של החילוף שלך. לא מתאים, לא מתאים, ואנחנו מקבלים המון, עשרות הודעות, אפילו אפשר להגיד מאות הודעות, על העניין הזה של רותם חתואל, הרשת מוצפת בעניין הזה, הוא צריך להבין שזה זה נמאס. נמאס לקהל של הפועל באר שבע בכל פעם שרותם חתואל מוחלף, להתעסק בתגובה שלו על חילוף. יכול מאוד להיות, ואולי נחזור לדברים שאתה אמרת פה גדעון בפודקאסט, אולי לרותם חתואל מתאים לעלות תמיד מהספסל. ככה הוא לא מוחלף וככה הוא לא מגיב בצורה כזאת קיצונית, וככה אולי התפוקה שלו תהיה הרבה יותר טובה, כי איכשהו מתייחס ככה לצוות המקצועי, לאוהדים, לכבוד המינימלי שאתה צריך לתת, תוריד את הראש, תצא בכבוד, תלחץ יד, תבוא לקהל, תיתן מחיאות כפיים, לא משנה מה היה במשחק, אבל זה משהו שמצופה משחקן, ואם זאת הייתה פעם אחת או פעמיים, היינו מבליגים, היינו מחליקים. אבל זה כבר משהו שהופך לדפוס קבוע. התנהגות שחוזר על עצמו, וזה
לא תקין, נקודה. אין מה להרחיב פה, אין מה לדבר פה. רותם באמת, אני חושב שיש לו המון ברגליים, אני חושב שהוא שחקן שתרם פה המון, הוא תורם לחדר ההלבשה, אבל לא מספיק, לא, זה לא משנה כמה אתה תתרום לחדר ההלבשה ולאווירה ולצבעוניות ולרשתות וכמה יקנו את החולצה שלך בפורים או יתחפשו אליך.
אסור שיעלה לך.
אתה לא יכול להפוך את זה, וזה בעיית משמעת לכל דבר ועניין. זה כמו שיש אלימות וזה כמו שלאחר לאימונים, לבוא ולהפך, אתה יודע מה, זה יותר חמור. כי באימונים אף אחד לא רואה. באימונים אתה יכול לסגור דברים, אתה יודע, בכותלי הקבוצה. כאן אתה עושה את זה ואתה משפיל את המאמן שלך.
והפעם גם מול הקהל, גם לקהל אתה מסמן.
אני אגיד לך את האמת, זה לא הבעיה אצל רותם. הבעיה היא משמעת. אני שמעתי השבוע את אלי גוטמן, ואני לא אוהב, אתה יודע, אני לא אוהב את כל הפאנל הזה שם, שהוא בדרך כלל אנטי הפועל באר שבע, אבל אלי גוטמן פנה לאלי יניב ברדה, והוא דיבר אמנם בהקשר אחר של הדיבורים, שיש לנו הרבה כרטיסים על דיבורים, והרבה כל הזמן שחקנים מורחקים, וכאילו יש התרופפות במשמעת, הוא דיבר בהקשר הזה. ואמרתי, הסתכלתי מהצד, ואמרתי, תשמע, הפועל באר שבע מצד אחד זה מועדון מאוד ביתי, ואלי יניב ברדה זה הפועל באר שבע, זה העיר באר שבע, זה הנשמה, זה ה... אז אנחנו מקבלים את הצד הזה שהוא טוב, ואנחנו אוהבים את זה, כי גם המועדון הזה נגיש, ואתה יודע, אפשר להגיד הרבה דברים שלא קורים במועדונים אחרים. צד שני, זה איפה שהוא בא על חשבון משמעת, וזה, שמה זה הגבול שלא צריך לקרות.
עכשיו אם אנחנו מסתכלים רק על התקופה האחרונה.
כי אני אגיד לך, אני אגיד לך גם למה. גוטמן, כמו שאמרתי, קישר את זה לדיבורים, ויותר מדי דיבורים עם שופטים וזה. צד שני, אם אתה זוכר, תחילת שנה את כל הפנדלים האלה, היינו מקבלים פנדל כמו ילדים בכיתה ו' רצים, שכונתי. צד שלישי, זה רותם חתואל, שזה כבר הפעם החמישית, לא יודע, רביעית, חמישית, שישית, כבר לא ספרתי, שכל פעם הוא מוחלף, גם בפעמים האחרונות, שאיכשהו בצורה מאולצת, הוא מוחק כפיים, שאתה רואה שדיברו איתו, וכאילו חידדו, עדיין הוא משחיל את המילים, עדיין הוא מתקוטט עם הקהל, עדיין הוא לא מגיע להודות לקהל בסוף, הדברים האלה מבחינתי, זה בא לי עבור, זה משמעת שהיא בא לי עבור.
אבל מה אתה עושה אם בסופו של המשחק, עיתונאים שואלים את אליניב ברדה על הנושא הזה, תקן אותי אם אני טועה, אוזי, נתן לו גיבוי.
יפה, אז רגע, שנייה, נתן לו גיבוי, אז זה אומר שאליניב ברדה רך במשמעת שלו.
ועכשיו זה מתחבר לי עם כל התקופה האחרונה, זה גם אלדר לופז, שדיברנו על זה אוזי, שדיברו איתו במועדון על איך לא לספוג כרטיס צהוב, כאילו להיות רגוע.
אנחנו אמרנו את זה פה
גם. גם במועדון דיברו איתו, ובסוף זה קרה מה שקרה. גם האדומים האלה שהזכרת.
ואוזי אמר, הוא יקבל.
גם האדומים האלה שהזכרת, גם העניין הזה עם רותם חתואל, משהו פה באמת צריך להתפקס.
עכשיו, אני לא אומר לך משמעת צבאית, אבל אתה יודע, בסוף אתה צריך, יש לך שיטת המקל והגזר, יש לך שחקנים כמו איתן טיבי, התהפך העולם, אתה לא תתעסק איתם במשמעת, והם תמיד יהיו ראשונים לאימונים, והם יאכלו נכון, והם ישנו נכון, ואתה לא תראה אותם במועדונים, ואתה לא... הסבבה, עם אחד כזה, אתה תיתן לו את הגיבוי, תהיה איתו גם סחבה, כי הוא לא ינצל את זה לרע. אבל אם אחד אחר מנצל את זה לרע, והלכה למעשה מנצל את זה לרע, כאן אתה צריך לחתוך. כאן אתה בתור מאמן, אתה צריך לחתוך.
הבאת פה את הדוגמה הכי טובה. איתן טיבי, כמה דיברנו העונה על זה שכל פעם שהוא מגיע להזדמנות, כל פעם שנותנים לו את ההזדמנות, הוא לוקח אותה בשתי ידיים ושתי רגליים, ולא משנה מתי הוא ייכנס, או מתי מחליפים אותו, או שאם הוא שלושה שבועות לא משחק, ואז נותנים לו איזה צ'אנס, והוא לוקח את ההזדמנות הזאת, זה שחקן שתמיד מחויב לקבוצה. הוא לא שם את עצמו לפני הקבוצה, וזה משהו שרותם חתואל חייב ללמוד מאיתן טיבי. יש פה מישהו בתוך הסגל של הפועל באר שבע, שאפשר להסתכל עליו ולהבין מה זה שחקן קבוצתי.
יש לך כמה,
לדעתי. קח את אלון תורג'מן, קח את אלון תורג'מן, שהעונה הזאת מבחינתו היא לא נחשבת הצלחה, הוא יודע את זה, הוא כינור שני, שלישי, ופציעות, וטיימינג לא נכון, ופתאום מביאים לך חלוץ ארוך. אני רואה אותו תמיד מגיע בסוף אימון להודות לקהל, ורוקד, וקופץ, ומצטלם בלי חוצה. הוא שמח בלב, הוא חלק מהקבוצה, הוא חלק מהזה, ולא משנה לו, זה טובת הקבוצה מעל הכל. עכשיו, אתה לא יכול, גדול ככל שאתה תהיה, ולצערנו אתה לא הכי גדול, כן, בוא...
זה יכול להיות שזה הרושם?
מה?
זה הרושם של רותם חתואל?
מעצמו?
כן.
שמה, שהוא מספיק, כן, אני חושב,
שהוא כביכול הכוכב של הקבוצה,
אני חושב שהוא איפה
שהוא, הכישרון של הקבוצה, זה שהקבוצה נשענת עליו, יכול להיות שמשם זה בא, זאת אומרת, הגיע לרמה שעלה לו, ועכשיו הוא אומר, אוקיי, הפועל באר שבע קטנה עליי, ואני יכול לעשות מה שאני רוצה.
אבל במשחקים האחרונים אתה לא רואה ממנו וואו.
לא רואה, זה מה שאני אומר.
הוא יכול להיות לא טובה בכלל.
זה למה לא מתחבר לי העניין הזה של עלה לו יותר מדי, כי זה לא שם.
יכול להיות
צריך להנחית את רותם חתואל לקרקע, כן? זה עדיין לא שחקן מעבר לקבוצה.
צריך מזמן. עכשיו תראה עוד פעם, כאילו, כמו שאמרנו, מעבר לדברים הקטנים האלה, שזה באמת ליישר את השחקן, הוא באישיות שלו...
חז וחלילה, זה לא מקטע רע, זה נטו ביקורת של איך זה מצטער.
הוא באישיות שלו, הוא לא איזה טראבל מייקר, זה שהוא אוהב רשתות, והוא צבעוני, והוא אוהב את החיים, זה בסדר גמור, אתה יכול לשלב את זה עם המקצוע הזה, והכל בסדר, ולהיות נערץ, ולהיות עם המון מעריצים, וזה בסדר גמור. אבל עדיין יש גבולות ויש קווים שצריך לסמן לו. יש שחקנים הרבה יותר בעייתים שהיו כאן בפועל באר שבע. השנה באמת אני חושב שיש לנו חדר הלבשה, באמת שהוא יחסית, לא אגיד ילדים טובים, אבל באמת שהוא לפי
הוא בריא מאוד, הוא בריא.
עכשיו אם אתה רואה שיש לך כזה, שמישהו שמזגזג, ההשלכה וההשפעה של זה על שאר השחקנים היא נוראית. אם אחד כמו רותם חתואל שחק 80 דקות או 90 דקות, כמה הוא שחק פחות, אבל זה לא משנה. אני זוכר גם חילופים שלו בדקה 80 ומשהו. יורד בכזה, אתה יודע, הפגנתיות, לא בא ללחוץ ידיים, לא בא זה. מה יגיד השחקן השני שנכנס דקה 90? הוא רץ בדיוק כמו הוא באימונים, הוא יתאמן בדיוק כמו הוא באימונים, הוא גם ציפה לשחק, או זה שלא שחק בכלל כבר 4 משחקים. יש פה השלכה והשפעה על שחקנים אחרים, וזה לא צריך לקרות.
המסרים בעניין רותם חתואל, אני חושב שעברו. אני רוצה כן לתת את כמה שניות האלה פרגון לאיתן טיבי, שראינו לדעתי אחרי המהלך של סטויאנו והקורה, דוד השמרץ, כמעט עד לרחבה של הפועל באר שבע, ואיתן טיבי בגילו, עם המהירות שאנחנו יודעים שאין לו, יודע לעמוד במקום הנכון, לוקח את הכדור הזה, והרבה זמן לא זוכר, לפחות לא בתקופה האחרונה, תשועות מהקהל לפעולה של בלם של הפועל באר שבע, ואיתן טיבי לוקח את זה בזכות הפעולה הזאת שעוררה גם את הקהל אחרי המהלך.
איתן טיבי היה אחד המצטיינים על הדשא במשחק.
בדיוק, קודם כל איתן טיבי אנחנו נתנו כבר כמה, 4-5 משחקים, וזה משחקים צפופים, בפרופיל גבוה, אתה יודע, שהוא משחק 90 דקות, והוא נותן, ובאמת, שפוע עליו, ותמיד אומרים שיש לנו הגנה מבוגרת, נכון, מבוגרת בגיל, אבל עתירה בניסיון. תראית את איתן טיבי, את המהלך הזה שאתה תיארת, אם דוד עובר אותו, הוא רץ מול
אייסי.
הוא רץ עד הסוף. ופה אולי זה הזמן להגיד.
גם היה קטע שויטור מעט שם בהתחלה.
נכון, נכון.
לא, הוא היה טוב. איתן טיבי במשחק הזה מול מכבי תל אביב, הראה את הניסיון שלו, במיוחד במעמד כזה, הפועל באר שבע, מכבי תל אביב, משחק נוצץ.
לא בושה להגיד שאיתן טיבי וויטור ייצבו את ההגנה הכי טובה בליגה.
נכון.
לא בושה להגיד את זה.
אם כבר מדברים על איתן טיבי, אז במועדון כבר מגישים לו הצעה לחוזה חדש.
יפה.
כי הוא מסיים את החוזה.
נכון, אנחנו
יודעים. ובהחלט מגיע לו.
כל כך ראוי, באמת. כאילו אם לא זה היה מקומם.
זה מעבר ליכולת הטובה שלו, האישיות. רק על האישיות צריך לשמור על
איתה.
זה שחקן שצריכים ללמוד ממנו איך להתנהל, מה זה חיים ספורטיביים. מה, בן אדם כבר עוד מעט 37-8, כמו בן 17.
בוא נזכור ש... עד לבאזר של ההכנות לעונה הזאת,
הוא לא היה
בתכנון. בדיוק. זאת אומרת, הם חיפשו אופציות בהפועל באר שבע, ובסופו של דבר התפשרו במחאות על להשאיר את איתן טיבי, וזה השתלם בגדול, כי ראינו חסרונות של בררו עם האדומים, ראינו פציעה של ויתור, ראינו אבו עביד, ככה סימן שאלה, לא יודעים כן יהיה או לא יהיה, מי שבסופו של דבר יציבות. היה יציב, זה איתן טיבי. אז שפו לאיתן טיבי על התקופה האחרונה בהפועל באר שבע, ועל מה שהוא מביא איתו. ואיך שאפשר שלא, והיה לי ויכוח על זה עם מיגל ברמן בכל היציאה, לפרגן למיגל ויתור, כי הוא אומר, מבחינתנו מיגל ויתור זה...
אבל אי אפשר להגיד האובייס, כאילו, אתה יודע, זה בסוף...
אבל בכל מקרה בלם, שנותן את התפוקה מבחינת ההגנה, אבל נותן את התפוקה גם מבחינת האירועים המשמעותיים של הפועל באר שבע בהתקפה, והוא זה שבסופו של דבר גם סוחט את הפנדל, ומביא לנו את הביתה של אנטוניו ספר שבסופו של דבר נכנסת, הוא ידע לשחות את זה נכון, כי ראינו שם, ראיתם את התמונות שהעליתי גם, נכנסו בו קראטה, מה שנקרא.
אבל חכם, לא כל שחקן יודע ממצב כזה כמו שאתה אומר, זה לא שהוא...
אבל סבורית הבין שהוא עשה עבירה.
לא, זה ברור שהייתה כאן עבירה.
אתה יודע, הוא נתן לו ביתה ישירה לתוך הפנים.
זה ברור שהייתה כאן עבירה, אבל מה שבודה אומר, ואני מתחבר, בסוף ניסיון זה... מאיפה להיכנס, איפה להיכנס, אתה אומר, זה או שהכדור נוחת לי על הראש, או שמחשיבים אותי.
איפה לעמוד באותו שנייה ולקבל את המכה וליפול, ברור.
יש לו ניסיון מטורף, והתרומה ההתקפית שלו, עזוב את ההגנתית שאין כבר מה להוסיף, אבל גם ההתקפית שלו לאורך שנים, וגם העונה באמת יוצאת מן הכלל.
אז עכשיו אני רוצה להסתכל על זה יותר רחב. אנחנו יודעים בשבוע שעבר, ביום רביעי, מיגל ויתור מעורב בתאונת דרכים, מפונה לבית החולים סורוקה לבדיקות, ככה משהו שעבר טראומה קטנה למשפחה, ואנחנו ביום חמישי הגענו אליו עם הארז, ככה משהו מתוק לחבק ולשמוע באמת מה הוא עבר, ולא הייתה שאלה בכלל. קודם כל הוא הסביר לנו מה היה באותו אירוע, שזה יחסית טראומה, אבל הוא אמר, גם אם אני צריך לשחק בלי רגל במשחק מול מכבי תל אביב, אתם תראו אותי על קר הדשא ביום שני, וזה מה שקרה.
רגע, למישהו היה ספק בכלל.
הוא לא הסכים לפספס את המשחק הזה, ולא משנה מה הוא עבר בדרך.
אתה יודע מתי הבנתי שמגיל ויתור, עזוב את היכולת, אבל מתי הבנתי שהוא באמת ווינר? כשאיתי שכטר, שראיינו פה, אותו באחד הרעיונות, אז הוא אמר, מיגל ויתור זה הווינר הכי גדול ששיחקתי איתו, ועכשיו איתי שכטר הוא באמת מבחינתי כווינר, אני מסתכל עליו, הוא תמיד רוצה לנצח, הוא כמו ילד, יש לו את התשוקה למשחק, כשאיתי שכטר אומר את זה על שחקן כזה שהוא רק לומד ממנו ורק זה, אתה מבין שהוא באמת ברמה אחרת, ועזוב שטויות, הוא אכל מהמקס ברנר או לא?
הוא אמר שזה לא בריא,
לא קשה,
הוא לא מקפיד, והוא מקפיד לא לאכול, אבל נתן איזה ביס קטן ככה בשביל הטעם הטוב, כן, בשביל הטעם הטוב. וחברים, בואו נזכור מה היה פה במוצאי השבת, כשאנחנו מקבלים את הנחיות פיקוד העורף, והמתקפה אחר כך שהגיעה מאיראן, וכל מה שמסביב, וכן קהל, לא קהל, מיגל ויתור עם המשפחה, אתה יודע, שמענו על שחקנים אחרים זרים שרוצים לעזוב את ישראל, הוא כבר עבר את החמאס, הוא כבר עבר את איראן, וגם מלחמת עולם שלישית,
עברנו את פרעון, נעבור גם את זה, אתה אומר.
יישאר פה בהפועל באר שבע, אבל לוזי, אם אנחנו מתחברים לדברים האלה, אנחנו מה? סוף אפריל? אוטוטו סוף אפריל, מיגל ויתור ב-30 למאי, או 20 למאי, יכול כבר לחתום בקבוצה אחרת, הוא יכול כבר מזמן, בינואר לחתום בקבוצה אחרת.
יכול מזמן, בינואר,
נכון. אבל הוא יכול להחליט שהוא לא ממשיך בפועל באר שבע, ודרכנו נפרדות באופן רשמי, אם הוא לא חותם עד ה-30 במאי.
יש פה גם את הקטע של המשפחה, שהם צריכים להבין לאן זה הולך, בעיקר בגלל המצב המלחמתי. אבל אם ניכנס לצד המקצועי, גם הוא וגם אליניב, זה מתחבר לאותו דבר. הם רוצים לדעת לאן נושבת הרוח בהפועל באר שבע מבחינת התקציב לעונה הבאה. זה לא הולך להיות תקציב של עוד 20-30 מיליון, אבל צריך להעלות את הרף.
אתה אומר מיגל ויתור מעביר מסרים, שאם זאת לא קבוצה שרצה לאליפות, זה לא שם?
קבוצה שהתקציב צריך לעלות, לא יודע לאן רצה כרגע. אתה אל תגיד אליפות היום, אנחנו עוד לא סיימנו את העונה הזאת.
לא, לעונה הבאה אני מדבר.
ברור של העונה הבאה, אנחנו מבינים, אבל אתה יודע, צריך שגם איכות השחקנים תהיה שונה ממה שיש היום.
זה משהו שמחלחל גם למיגל ויתור?
הוא, כן, גם הוא וגם ברדה.
חשוב לו שבאמת בהפועל באר שבע יביאו קבוצה שתלך עד הסוף.
בוודאי. תשמע, אתה לא יכול לשנה, שנייה, שלישית, מקום שני, שלישי, מקום שני, שלישי. אתה בשלב מסוים צריך גם, איך אומרים, להתמודד עד הסוף למעלה. ולהיות במקום הזה עד הסוף ממש.
וזה חלק מהשיקולים המקצועיים.
זה גם השיקולים המקצועיים, כן. שלא ושל גם של אליני, ואחרת אני חושב שכבר
היה... והמועדון לא יודע להבטיח את זה?
אני לא יודע, אני לא במועדון.
אם הוא היה מבטיח, מיגל ויטור היה חותם?
אני מניח שגם הוא יחתום. עוד פעם, השאלה, אתה יודע, אני לא עושה עם הקטנים האלה איפה זה עומד. כל פעם אנחנו שואלים שאלות, מקבלים עוד תשובה ועוד תשובה, לאט לאט הפאזל יתחבר.
בסוף זה נמרח, נמרח, נמרח. תשמע, צריך להתחיל לעבוד, צריך לחתוך את הדברים.
אני עובדים,
אתה יכול להגיד,
עובדים מאחרי הקלעים.
אתה יכול להגיד ולשער ולהעריך, ראינו בסופו של דבר הערכות שבסוף עובדים. מתמסמסות.
אני יכול להגיד לך שעובדים מאחרי הקלעים ועושים עבודה, אבל אתה יודע,
אבל לא רואים את הפירות.
בסדר, חכה, אתה יודע. יש את הניואנסים הקטנים, יש שני צדדים למסע ומתן.
עוזי, זה כולה מסע ומתן, בחיית דינק. זה מסע ומתן מול מיגל ויטור.
זה לא המסע ומתן שלך במקום העבודה.
בוא, זה מיגל ויטור, שאנחנו יודעים מה התרומה שלו לפועל באר שבע. אנחנו
ללא ספק.
ואנחנו יודעים שכל בעל בית, כל מועדון כדורגל, אם יש לו שחקן כזה במועדון, הוא לא חושב פעמיים, וגם אם צריך להבטיח שיעלה התקציב, אתה מבטיח שיעלה התקציב, כדי להשאיר פה שחקן.
מסכים איתך לחלוטין.
שאגב, זה בכלל, אתה יודע, מה שהוא רוצה שיבטיחו לו, זה בכלל חשיבה קבוצתית, זה לא שם את עצמו מעל הקבוצה, הוא רוצה פה טוב לפועל באר שבע.
הוא לא אמר אני רוצה חוזה בשמיים.
זאת אומרת, גם במועדון צריכים להבין את מה שהוא מבקש, זה לא עכשיו.
אנחנו מכירים את הפועל באר שבע בלי ויטור ועם ויטור. זה שני קבוצות שונות, אין מה לעשות.
מה שהוא אומר לך, הוא אומר לך שבמקרה, עזוב במקרה, לא רק ויטור, אני חושב שהתמונה כבר הייתה צריכה להיות הרבה יותר ברורה לגבי העונה הבאה, כבר בשלב הזה, לא לחכות,
אבל אל תשכח שרוב 90%
למה במקב תל אביב אני רואה בספטמבר ובאוקטובר,
אבל גידון,
רביבום חותם, ודור תורג'מן חותם.
אבל גידון, אני אסביר לך משהו. אל תשכח ש90% מהסגל חתום לעוד שנתיים שלוש.
אז מה קורה?
יש לך את הבודדים.
יפה, למה הבודדים?
שזה מיגל, שזה לופז.
עוד פעם, אני לא מדבר נקודתית על העונה. פועל באר שבע, לאורך, למעט דווקא העונה הקודמת, שבאה באמת מוכנה לעונה החדשה, ופרגנו על זה. עזוב את זה שבסוף התוצאה לא הייתה, עוד לא נגמר העונה, אבל התחלנו את העונה עם ציפיות וקצת ירד, לא משנה. מקווה שהעונה הזאת תסתיים, ואז נגיד באמת, וואלה, יכול להיות שההכנות...
אבל יש רק שני שחקנים.
יכול להיות שההכנות האלה מהעונה הקודמת הביאו את התוצאות האלה עכשיו.
אבל אנחנו מדברים...
אבל עובדתית, לאורך זמן, כתהליך, כל השליפות מהמונטן וכל ה... אתה יודע, זה לא אמור להיות כזה ארוך.
שנה שעברה אישרו קו, החתימו שנתיים, שלוש וארבע שנים.
הוא יודע שמסתיים חוזה, הם יודעים שמסתיים חוזה.
יש לך שני שחקנים, אנחנו מדברים על מיגל ועל לופס.
יפה, מיגל ויטור כבר...
ולמי?
אבו עביד.
בסדר, אבו עביד, אני לדעתי הערכתי, וככל שעובר הזמן, לדעתי אבו עביד לא ימשיך שנה הבאה בפול בר שבע.
לופס זה סוגיה במיוחד עכשיו.
ואני אתן לך דוגמה הכי פשוטה. הוא יכל לשים את לופס, את אבו עביד כמגן ימני, והוא יעדיף את דדי עליו. זה גם סוג של, אתה יודע, אמירה, רמיזה, כל אחד יקרא לזה איך שהוא רוצה.
אני רק יכול להגיד, אם נחזור למיגל ויטור ונסכם את זה ככה, במידה ומיגל ויטור לא ממשיך בהפועל באר שבע העונה הבאה.
רעידת אדמה.
וואו, וואו, מעשים טובים, מה שנקרא. הקהל
רעידת אדמה.
לא יקבל עזיבה של מיגל ויטור. נכון. כל עוד זה תלוי במועדון. לבוא ומיגל ויטור יגיד, אני רוצה עם המשפחה לחזור לפורטוגל, ויש לי מטרות ורוצה לסיים קריירה בפורטוגל, הכל טוב ויפה. אבל אם הסיבה היא שלא ידעו לבוא ולהבטיח למיגל ויטור, שתהיה פה קבוצה טובה, ומיגל ויטור יקבל את השדרוג בשכר, תהיה פה רעידת אדמה. ראינו סתם את המתיחה שעשינו באחד באפריל על זה שמיגל ויטור לא ממשיך. כל הקהל היה על הרגליים, כל הרשת רעשה וגעשה, ומיגל ויטור לא הבין בכלל איך כל ההודעות האלה הגיעו אליו.
הייתי בדיוק בחדר כושר שהפוש הזה קפץ, ואז אחד שמנהל שם...
כולם קפצו עליך.
אחד שמנהל שם את החדר כושר, מבוגר, בא לי עם יד על הלב, אומר לי, מה מיגל ויטור עוזב? אמרתי לו, לא, מה, לא קראת את ההודעה? לא, קפץ לי עכשיו, אני לא יודע, לא הבנתי מה זה פיצה, מה פיצה, מה... תקרא, פיצה מרקנית, התחלתי להסביר לו.
אוהדים חדים שלחו לנו במסרמיליה, תמונות מסיום המשחק מול מכבי תל אביב, חגיגות עם פיצות, אז אמרו, יכול להיות שיש התקדמות במסע ומתן מול ויטור. לפחות בעניין הפיצות.
שורה תחתונה, מיגל ויטור צריך, לא רק שצריך להישאר פה, במיוחד כשהוא כבר קיבל אזרחות, והילדים שלו פה, והמשפחה, ואשתו היא כבר שגרירה לכל דבר בעניין, אני באמת חושב שהוא כבר...
והבנות שלו בכלל.
הוא כבר צריך לקבל כאן עם תפקיד, אתה יודע, חוזה לכמה שנים, פלוס תפקיד מקצועי, השתלבות בחלק המקצועי, לא יודע, אולי אפילו מנהל מקצועי, או לא יודע מה, משהו כזה. שחקן, בן אדם, שרק יכול לתרום למועדון הזה לאורך שנים, וגם את אשתו הייתי נותן משהו בדוברות, אני יודע.
למה לא? למה לא? אנחנו בעד. מילים שאתם רוצים
קצר, ככה. קצר, סדר אותם כלכלית.
לסיכום ההרכב הפותח, משהו על סטויאנוב, גורדנה, שמיר, גנח.
סטויאנוב היה שם אש בצד
שמאל. יפה, אז זהו. אז אני חושב ש... קודם כל, דיברנו אז מילים טובות לברדה. גם, אתה יודע, הוא חי את המשחק, גם החילופים, תגובות נכונות.
אגב,
גם...
בוא נחזור למשחק בבלומפילד. ניהול משחק גרוע ביותר, נכון, אולי אחד נכון, הגרועים של נכון, ניב ברדה נכון, בפועל באר שבע.
אז כאן צריך להגיד...
ופה תיקון.
נכון. ובוא נחזור רגע לסטויאנוב, משחק שעבר לא היה...
כן.
אז... משחק קודם, כי משחק שעבר לא שיחק, לא היה וואו, משחק כזה, תשמע, וזה נותן לברדה הרבה מחשבה והרבה... יכולת טובה שהוא רואה לקראת המשחק הכי חשוב של המועדון.
קודם כל, ה-352 הזה באמת הייתה הברקה, אני לא ראיתי זה קורה, באמת הייתה הברקה של ברדה, וסטויאנוב באגף שמאל, אני אמרתי כבר לדעתי לגבי זה שהוא חודר לאמצע עם רגל ימין, לדעתי הוא הרבה יותר מסוכן,
זה מה שברדה אוהב.
הרבה יותר תורם. הבעיה היחידה של סטויאנוב זה שיש לנו את גנח, שהוא גם עושה אותו דבר בצד שמאל, ואז במקרה שגנח שחק, אז הוא משחק ימין, אבל במקרה הזה ידעו לשלב גם בין השניים, ובאמת סטויאנוב היה במשחק מצוין.
טוב, אז זה פחות או יותר, מילה על שושניצ'ב, סיום המשחק, אלניב ברדה בא לשושניצ'ב, ומראה לו איך צריך לנגוח, זה יכול להיות.
דווקא, הייתה נגיחה טובה.
כן, הייתה נגיחה טובה. אבל כן, הוא רצה להבין ממנו, שיסביר לו, אתה יודע, סיום המשחק ראיתי את הסמוטו כזה.
נגיחה טובה, ומזכיר לכם גם את ה... עם מול הפועל חיפה, נגיחה. יש לו את הנגיחות האלה, שהוא בא כזה חצי נזרק,
עושה את זה.
מעיף את הכדור לצד השני, אז יש לו משחק ראש, צריך לנצל את זה יותר.
אז
יש לנו גם שחקנים שיודעים להרים.
בוא נתייחס למי שלא היה בסגל במשחק הזה, קודם כל אלדר לופז, שבעקבות הרחקה ועסקת טיעון שהמועדון חותם עליה, לא היה חלק מהמשחק הזה בסופו של דבר.
ראיתי גם, אם כבר הזכרת אותו, יצאו הרבה פרסומים שהוא הולך לחתך בעקבות המצב, בעקבות זה, אז אני בדקתי גם את הנושא הזה, איך אמרו לי?
לא דובים ולא יער.
תעבור לשאלה הבאה.
תעבור לשאלה הבאה, זה אומר, אלדר לופז, אם נתחבר לדברים שאמרת בפרקים קודמים, שיש איזה מסע ומתן.
זה מה שהוא אמר בעצמו. אז אני מאמין שאנחנו גם...
אני יכול להגיד לך שמצד השחקן היה כעס מאוד מאוד גדול, והוא ציפה לאיזה גיבוי מהמועדון, ולא משנה. היה, הביע את מורת רוחו.
על מה, לעניין הזה פה, בעסקת טיעון?
בכלל, שכיב יכול...
כן, אבל
לא
אתה יודע.
הוא ציפה לאיזה גיבוי, אני לא יודע.
אבל אני מניח,
אבל, הוא...
אבל לדעתי, לא אם לא היה עסקת טיעון...
אבל הוא היה מאוד רותח, אבל כנראה שהתקרר וכנראה...
אבל אם לא הייתה עסקת טיעון, הוא היה מורחק לפחות שלושה משחקים.
לא, מסכים איתך. מסכים איתך, מה זה? זה שקיבלנו אותו בחצי, והעסקת טיעון הזאת נכון. איפשהו היא זה. אגב, מה לגבי האבוקות לא דיברנו? אנחנו אמורים להנש, צפויים
לא, כספי,
להנש.
כספי.
זה לא, נקודות זה בגלל שלא זרקו לדשא?
זה לא מחמיר, זה לא ירד לדשא, זה לא פגע בשחקן יריב. לא
אז זה ההנחיה הברורה.
כן, וזה גם לא גרם לפיצוץ המשחק.
אתה זוכר שהיינו בשיחה עם מיקי זוהר?
כן.
כל עוד זה בגבולות הטעם הטוב ולא בא בהתרסה, אז אפשר,
לא,
אפשר,
בעיה,
אפשר גם רק... להחליק את זה.
אין בעיה, אני רק לא ידעתי איפה, אתה יודע, איך עכשיו הקבוצות הבכייניות יתחילו...
יכול להיות שזה יקרה, נקווה שלא, אבל בואו נראה את המתים.
גם את זה בדקתי, איך אמר לי המנכ״ל, עוד איזה צ'ק למנהלת, או למי שצריך.
עוזי ניסים דיקות
בר. יפתור את הבעיה.
אז מה, בדקת עוד משהו? אמרנו לדומר, לא בסגל בעקבות מה?
מקצועי.
וזה אומר?
שהוא מסיים את ה...
זה המרגידון.
לא, תראה, הוא עוד פעם, אני מאמין שזה מהשחקנים שבסוף יגיעו איתם לאיזה פשרה. אני יכול להגיד לך, מתוך המועדון, שהוא מציג יכולת מטורפת
באימונים, נכון.
יכולת,
אבל כל הזמן מדברים על זה, אימונים אף אחד לא רואה, גם אז אמרו בזמנו, ניב זריאן, איזה שחקן הכי גדול שהיה בפולבר שבע באימונים.
אגב, עוד שחקן שהייתי שומע עליו, גם שחקן שהייתי שומע אז בזמנו, ואולי היה לידי ביטוי במגרש, זה היה סגיב יחזקאל, עוד לפני שעבר להם את זה, אומרים, אימונים יוצאים מן הכלל, מה שהוא עושה באימונים, טורף. שחקן עם יכולות, ואתה אומר, תשמע, זה לא מתיישב, לא מתיישב בקנה אחד עם מה שאתה רואה בדשא. עמרן נולד, לפי מה שהבין, יש לו הרבה כדורגל, אנחנו כרגע לא מצליחים ליהנות מזה, כי ניונס לעומת זאת, בפעמים שהוא כן קיבל, אתה רואה שהוא חלודה.
אתה רואה ניצוצות, כן.
אבל הוא ניצוצות, וגם במשחק אומרים, במשחקונים הפנימיים ובאימונים, אומרים שהוא עושה באמת...
אז אולי אפשר להעביר את האימונים, להיות המשחק המרכזי.
יכול להיות, אתה יודע,
אולי העודים יתחילו לבוא לאימונים עם כל המשחק. לפחות יענו באימונים. אילי מדמון.
דיברנו על הגבר, דיברנו על אתה...
לא, זהו, נגמר העידן
של... הגשת, הגשת.
איך אומרים בפסח שאינו יודע לשאול?
בוא נגיד, מנקים, לקראת פסח אלני ברדה מנקה את השחקנים...
לצערנו, כן, אני לא יודע, יכול להיות שמתאים, יכול להיות שלא מתאים, אבל כרגע יש מאמן שהחליט שזה לא השחקן שהוא ירוץ איתו.
טוב, ככה לסיכום כל הדיבורים, תשמע, 40 דקות אנחנו מסכמים משחק אחד, היה הרבה כל כך הרבה מה לסכם, אבל כן כמה מילים של פרגון, קודם כל לעיריית באר שבע ולמשטרת ישראל, צריך לזכור במוצאי השבת,
פרק זמן קצר מאוד,
עדכון שאין קהל במשחקים, וביום ראשון 12 בלילה,
שגם עדיין לא היה בטוח,
החלטה ש... הוסרו
כל ההקלות,
כל ההגבלות של פיקוד העורף, ובשבע בבוקר, ביום שני, ביום המשחק, מנהלת הליגות החליטה שכן אפשר לקיים, אבל כבר בלילה שבין ראשון לשני, מסרים שעברו גם עיריית באר שבע וגם ממשטרת ישראל, שאנחנו נעשה הכל ואנחנו ערוכים בכדי לקיים את המשחק הזה בהתראה כל כך קצרה. אני יכול להגיד לך שאנשי אצטדיון טרנר, ביום ראשון בלילה, שבין ראשון לשני, אחת בלילה מתייצבים, פותחים את האצטדיון, ועד השעות המאוחרות של הצהריים, רצוף, עבדו בכדי להיערך למשחק הזה, אז אנחנו חייבים לפרגן, אין פה, אין מילים לתאר את הקרבה שנעשתה, בכדי שכל הגורמים יתיישרו, ובסופו של דבר יביאו לכך, שהפועל באר שבע תוכל להיערך את המשחק עם קהל, וחגיגה כזאת, עם תפאורה מדהימה, עם אווירה מטורפת, אז יש רק מילים טובות להגיד על הקהל, ששוב הזכיר לנו קצת מהדברים שזכרנו. הספקנו אולי טיפה לשכוח מאצטדיון טרנר, וקיבלנו את זה במשחק הזה. היינו יכולים טיפה יותר, כי עם החיסרון הקהל של מכבי תל אביב, היה אפשר לעשות סולד אאוט טרנר אדום מלא עד אפס מקום. זה לא קרה, קצת יותר מ-12,000 אוהדים של הפועל באר שבע הגיעו.
אבל בסדר, לא נתלונן על זה,
אבל בסוף באנו, ניקינו את הראש מכל המצב הזה שיש במדינה, עם כל הנפילות האלה מלמעלה.
אם רגע דיברתם על סולד אאוט, ראינו ששער 9 היה ריק. ופה אני, זה חרה לי. יכלו להביא מפונים, יכלו להביא חיילים, יכלו להביא אנשים שלא תמיד יכולים להגיע למשחקים האלה, בעיקר אנשים שהם צריכים את זה כאוויר לנשימה.
נכון. מסכים איתך.
יש הרבה כאלה לצערנו בשנה האחרונה.
אתה צריך, הפועל באר שבע צריכה בקטע הזה לדעתי, להשאיר איקס כרטיסים תמיד כסטנד ביי.
בדיוק.
אם היא רואה שעד לא יודע מה, עד יום לפני המשחק לא נמכרו, לבדוק את הקבוצות כמו שהוא אומר.
ועל אחת כמה וכמה במשחק הזה שידעת שבוע מראש שאוהדי מכבי לא יהיו פה.
נכון. מסכים איתך.
אז עוד פרגון ככה לשקיפות למשטרת ישראל. עוד משעות הבוקר התקנו והעבירו מסרים לקהל שהבידוק הולך להיות קפדני, מה שיכול להביא לתורים ארוכים בכניסה.
ואכן היה, ואכן היה.
הקהל נערך בהתאם, קיבל את ההודעה, נכון שהיו עיכובים, אבל לפחות אתה יודע שהולכים להיות, אתה לא מופתע.
אבל היה גם למשטרת ישראל עוד חשש, שאוהדי מכבי יקנו כרטיסים של
מקום עודי באר שבע,
בגלל זה בדקו תעודות זהות בכניסה.
הבנתי.
אתה יודע שבקרב האוהדים של באר שבע כבר שלחו תמונות. של אוהדי מכבי תל אביב, שימו לב, זה מושתל, זה, אוהד מכבי, שימו לב.
לא היה להם על מה לסמוך, בוא נגיד.
טוב, נסתכל קדימה, הלאה. הפועל באר שבע, מכבי חיפה, אצטדיון סמי עופר, מוצאי השבת, שמונה בערב. למה?
מכל הניצחון ממכבי תל אביב, מה שהכי העיב לי קצת על האווירה, זה המשחק מול מכבי חיפה. כי זה בא גרוע, זה בא לפני חצי גמר. ומצד שני אתה אומר, תשמע, יש לי עכשיו משחק על מקום שני, בסדר? כי זה, אם אתה מנצח שם, אז...
מקרב אותך אליהם.
אז מה זה מקרב? מקרב לנקודה ומלחיץ אותם, ומייסי דגו זה, וכל החצים יכולים להביא לזה שאתה פתאום תהיה במקום השני וגביה, אבל מצד שני, כמו שאני מכיר את ברדה, הוא יעשה אולין, ואני חושב, מראש אני אומר לך, שזה יהיה טעות. אני חושב
ש... אולין? יריץ את ההרכב שהולך לפתוח מול מכבי נתניה?
אני לא יודע אם יריץ את ההרכב, אבל הוא לא... הוא לא יתחשב יותר מדי כמו שאני מכיר אותו, ואני מקווה מאוד שאני טועה. אני מקווה מאוד, לא בושה, לשמור למשחק מול מכבי נתניה, שזה משחק מאוד קשה והכי חשוב.
הוא חייב לשמור.
אני מסכים איתך.
רגע, אתם עושים דלית על המשחק מול חיפה ומתרכזים.
לא דלית, זה לא דלית. אתה לא עולה עכשיו עם נועם שחר והרכב נוער.
ההרכב של מכבי חיפה...
אבל יש לך שחקנים שאתה כן הייתי שומר. בסדר, אם לא יודע, הרל שלום לא היית נותן לו, וסתם דוגמה נותן לך, וסטויאנו, ויכול לנוח לחצי.
קודם כל, אני יכול להגיד לך שיש שני שחקנים, שגם ברדה אמר שהם קריטיים. זה גורדנה ומיגל ויטור. שאני מקווה מאוד שהפעם הוא יבין ויעשה את המעשה הנכון.
הפעם שעברה הוא לא עשה את השיקול הזה, נכון?
נכון, והפעם הוא יבין וישאיר אותם על הספסל, זה לא בושה.
נכון.
זה לא בושה, כי אנחנו ראינו ש...
פעם שעברה עם הפועל חיפה, הוא לא שמר, ומול הפועל פתח תקווה, לא, הם לא שיחקו, חבל.
נכון, נכון מאוד. אז אליניב, זה לא בושה. אתה שומר שחקנים, איך תמיד אמרת, המשחק הכי חשוב של המועדון. אז תשמור אותם למשחק הכי חשוב של המועדון.
שוב, המשחק מול מכבי חיפה הוא גם חשוב.
הוא גם חשוב, נכון.
אפשר להקל ראש.
אבל אתה גם תראה...
אבל בשביל זה יש לך סגל, בשביל זה יש לך את היכול לצחק עם שחקנים, שחקנים שקצת פחות קיבלו דקות הפעם.
ולהערכתי, חלק מהמחליפים שישבו על הספסל, כן יעלו ביום שבת?
שושניצ'ב?
כן, למה לא? שושניצ'ב... מי יודע שמה?
אז בוא, אם כבר פתחת, בואו תנו לנו את ההרכב
שלכם. עוד פעם, כחלוץ, אתה פחות פחד מפציעות, פחות פחד גם מהקילומטרה שהוא יעשה, כי זה חלוץ, זה...
לא, אבל בואו נתחיל מלמטה, עזוב חלוץ.
ההרכב שלנו? תשמע, זה שאלת השאלות, כי אתה לא יודע עם מי הוא יפתח, אבל לפי הקו שלו, אופיר מרציאנו פותח בגביע.
אופיר, רגע, אופיר מרציאנו עם מתיחה במפסעה, שזה בהחלט משפיע על הגביע.
חד משמעית,
הוא לא היה בסגל השבת, הוא לא היה בסגל במשחק ביום שני.
אתה צודק,
היה רעים גולן, נכון? אז לדעתי זה כבר ישפיע על הגביע, אליאס יעמוד בגביע, אבל התחלת
ביום שבת, נכון? אז מרציאנו קשיר לשבת?
לא. אם הוא לא היה קשה יום שני.
אז ראם גולן עולה.
איך ראם גולן? לא, עוד פעם, לדעתי שואל זה לא...
מה, אתה אומר לגמרי, תן לאליאסי לנוח, אל
תגזים.
רגע, ואם...
עכשיו אמרת לא לעשות דלית, נכון?
רגע, ואם אליאסי גם נפצע לך?
אז יכשירו את...
אמרת על חלוץ.
ישימו לו...
אמרת על חלוץ שאין חשש שיפצע.
שואר, אז מה שואר?
פעם, ב, אחת, ל...
לא, שואר למה? שואר נכנס לימותים, עולה כדורי גובה, יכול בקלות להיפצע, זה לא נכון.
לא יודע אם...
אבל בסדר, אוקיי, אוקיי. בוא נגיד במצב שמרצ... אני לא יודע, עכשיו תרמת קצת...
עזבנו, אליאסי, תקדם.
הלאה, אליאסי.
מה, מערך שלושה בלמים ממשיך איתו?
לא. לא, ולמה? אני אגיד לך למה?
כי חיפה תארך לזה.
כי אני חושב שהוא ייתן לפוקול שחק בצד ימין, כדי להכין אותו ליום רביעי.
אוקיי.
תמשיך, ימשיך כבודו.
אני דווקא מצד אחד הייתי אומר שחיפה תארך לשלושה בלמים, אז לא הייתי ממשיך עם זה, אבל מצד שני אני חושב שזה דווקא הרכב שיכול איפשהו לתת...
להצליח בסדר.
בדיוק.
או שיש גם אופציה אחרת, להמשיך עם אור דדיה, ולהעלות את פוקול
נכון?
המרכז.
נכון, אור דדיה קודם כל בוודאות ימשיך. אור דדיה ימשיך בעמדה לפי דעתי, לאור המשחק.
אם זה בשלושה בלמים.
בשלושה בלמים.
גם בקו ארבע.
כן?
כן.
טוב, נראה את זה. נבחן.
תשמע, מכבי חיפה היום היא לא כזאת מפחידה כמו שהייתה פעם.
הראל שלום לדעתי עולה בהרכב.
או.
כן, לדעתי הוא יעלה בהרכב. מי יש לנו שם? בררו, טיבי.
זהו.
טוב, טיבי.
רגע, איפה מקסימו? הוא גם יכול לעמוד בתור בלם.
נכון, גם מקסימו.
הוא הרי טוב יותר בתור בלם. אז יש לו פה את האופציה, או כמגן ימני, כמו שהוא היה.
אז יכול להיות שהוא ישחק.
בארבעה משחקים אחרונים, או שיעלה בתור בלם.
עשיתם לי סמטוחה.
טוב, בוא נעשה את זה מסודר.
עם איזה הרכב אתם עולים?
כן, זה כאב
ראש.
אל תאמרו מה
ילדים ברדה. זה כאב ראש.
מה אתם רוצים?
אנחנו לא
מאמנים. לא מה אנחנו רוצים. מה אנחנו רוצים? ברור שזה הרכב הזה, אתה חייב אבל להתחשב בזה. זה לדעתי. אבל טוב, בוא נעשה את זה בצורה מסודרת.
אם אתה שואל אותי, ואני פוזל למשחק מול מכבי נתניה, אז זה פוקו, ויתור, טיבי, ומצד שמאל הייתי הולך...
מי? מול מכבי נתניה אתה מדבר איתי?
מול מכבי חיפה.
אמרת נתניה.
מכבי חיפה, ויתור...
האם אני רוצה הכנה?
לא, ויתור לא.
אני לא חושב שויתור יפתח.
לא?
אני לא חושב שויתור יפתח.
לא, ויתור... מה אתה רוצה או מה אתה חושב?
מה יקרה, ויתור וגורדנה?
ככה. פוקו. יש מצב שיעלה, אבל דווקא בקישור. אז בואו נתחיל מההתחלה. אוקיי, אני זורם אתכם, אליאסי. רגע, בלם, מקסימו סלש בררו, טיבי לידו, והראל שלום, מגן שמאל. קשר אחורי, שי אליאס, אני כן חושב...
תעצור רגע, שר אליאס הוא עם שמונה צהובים, זאת אומרת צהוב פה, אתה מבט אותו בגביה.
אוהו, אז למה אתה לא אומר את זה מראש?
הנה, אני אומר, נו מה.
אתה צריך להגיד מראש.
אדוני, יש לך איקס על אליאס, איקס על גורדן.
אתה צריך להכין שיעורי בית, אתה אדוני, לא ככה באים...
זה התפקיד שלך, אתה בא עם הנתונים. וואו, במקרה הזה מה? עדן קשר אחורי, כן, יכול להיות, הוא שיחק כבר קשר אחורי.
לא, אז בוא ניתן לך פתרון אחר.
אבל גם עדן,
שימו לב שעדן שיחק כל המשחק. תביא את פוקו,
תעלה את פוקו למעלה, ושים את מקסימו לוי, מגן ימני.
אז זה מה שאני אומר, פוקו כן בקשר אחורי.
יפה.
ואז שני בלמים, מי? ברירו וטיבי?
כן.
אוקיי, יאללה. יש כמה אופציות, אנחנו...
בדיוק, יש כמה, יש הרבה סוגריים, כן. שחקן סוגריים.
ספר,
שחקן
ספר סוגריים. כן פותח
אפילו במשחק. אפילו שני סוגריים.
ספר כן. פותח במשחק הזה?
קל.
שוש ניצב פותח במשחק הזה?
קליל.
מי עוד יש לנו?
גנח מה?
גנח, תשמע, אם אתה שומר את...
רגע, גנח שירק עם הנוער? אני לא עקבתי.
גנח, לא, אבל הוא שחק, פתח כאן, לא יודע. גנח זה התלבטות, כי אתה, אני אומר, אני חושב ש...
אבל רגע, יש רגע מטורצ'ו מה שיכול להיות למעלה. זאת אומרת, בסך הכל היה חולה בשפעת. אני מבין שהשפעת כבר עברה, זה לא...
כן.
איזה גריפה מהגן.
אולי יש לו אנגינה.
הוא היה אנגינה, אני יודע.
לא, אבל אז מה, אז אתה משחק עם שני חלוצים? אתה לא משחק עם שני חלוצים. אתה משחק... אז זה או שהוא שניצב, או
כן, נכון, בדיוק.
אתה יודע מה, באמת טורג'ם אני יכול לפתוח בה. וואו, תראה איזה, פעם ראשונה שאנחנו בדילמה רצינית לגבי הרכב. אתה יודע, זה לא בא לנו בשליפה.
אז זה מזל שבדש נפצע.
לא בא לנו בשליפה, כן.
הוריד לך אופציה.
כן. אבל בוא ננסה להיסגר באמת על משולש אמצע. אז משולש אמצע, אני כן חושב שזה יהיה שמיר, פוקו וספר. כנף ימין, אני חושב שהוא ייתן לקיניונס.
גם הולך.
כנף שמאל, או שהוא ממשיך עם סטויאנוב. סטויאנוב הוא גנח, אין לו...
נכון.
רותם, אני לא יודע אם הוא יפתח
אחרי מה שעשה. יש מצב, יש מצב. אתה הולך עם הרכב של גידון.
אז או סטויאנוב או גנח, ואז יש לך את או שושניצב או ארטו, או אלון טורצ'מן.
טוב, עשית לי כאב ראש, אתה יודע, אנשים יצטרכו...
קיצר, נתתי לך את כל האופציות.
מי שמאזין פה להרכב שלך גידון, יותר קשה מלפתור סודוקו.
לא, באמת היה קשה, כי אני באמת אומר, לא מתבייש להגיד, ואני בדרך כלל לא אומר את זה, באמת מסתכל על המשחק ביום שלישי הרבה יותר חשוב לי.
נכון.
פינת האימורים. No more
bets. טוב, אז המשחק הזה מול מכבי חיפה לא חשוב לך, כמו שאתה אומר, או פחות חשוב לך מהמשחק מול מכבי נתניה.
פחות חשוב לי מכבי נתניה, לא מתבייש
אבל
להגיד.
אבל תוצאות בכל מקרה?
1-1.
תיקו 1-1.
אוהו, יפה.
כן. אתה מה תגיד לנו?
אגב, אני אמרתי 1-1 מול ריינה, ושנו 1-0. אני מפחד כאן...
כן, אה? היה לך איזה מוד ככה למשחק הזה מול ריינה, שזה הולך להיות לא פשוט.
כי ידעתי, הם קבוצה, תשמע, לא פשוטה.
קבוצה קשה. כן, אני, יש סיכויים גבוהים לסיים טקו במשחק הזה,
כן.
אבל לא יודע, יש לי הרגשה קצת פחות טובה למשחק הזה מול מכבי חיפה, בעיקר בעקבות המצב שהם מגיעים והמצב שאנחנו מגיעים. כי אנחנו מצד אחד מסתכלים כבר על מכבי נתניה, והם מצד שני רוצים...
מצד שני פתחת להם את שערי שמיים עם השם הנקודות האלה עכשיו.
גם וגם, אתה יודע, מה שקורה שם עם דגו.
שזה גם יכול להשפיע.
זה שהם מסתכלים כבר לעונה הבאה. בלגן אחד שלם מה שקורה במכבי חיפה.
בגלל זה מתכזז 1-1.
חבר'ה, אנחנו פרק 86.
הנה, הגימטריה שלו.
בפודקאסט, לא. וזה פעם ראשונה, תקן אותי אם אני טועה, שאנחנו ככה קצת סקפטים לגבי תוצאה, קצת מאססים לגבי הרכב, אז...
כי צריך להגיד את האמת, גם היכולת מול מכבי תל אביב, בכלל היכולת של התקופה האחרונה, זה לא שאתה איזה שוטף...
ותוסיף לזה שזה סמי אופר.
סולד אאוט.
ותמיד קשה בסמי.
וזה מכבי חיפה ועמה יעמיק, ואולי נקווה לאכול את הכובע במוצא שבת.
אז תקו ומעלה ואנחנו מבסוטים. בואו נסכם את זה ככה.
לא נהיה חזירים.
ועכשיו נבזול למה שיחכה לנו אחרי המשחק מול מכבי חיפה, ודיברנו על זה כאן, וכל אוהד של הפועל באר שבע מבין שזה המשחק, זאת החשיבות של הפועל באר שבע. הפועל באר שבע נגד מכבי נתניה, בבלומפילד, במשחק שהוא רחוק, 90 פלוס 90 מתואר, אם אנחנו נקווה שנסיים את זה ב-90, ו...
ממפגש עם הנשיא.
ומפגש עם הנשיא, ואליניב ברדה דיבר על זה, שהמטרה של הפועל באר שבע, גביע ומקום שני. אתה יודע מה, אני אתפשר גם על מקום שלישי וגביע, אבל גביע זה הדבר החשוב עבור הפועל באר שבע.
אנחנו
צריכים לעשות את זה. זה גם מוביל אותך לליגה האירופית בשנה הבאה.
בדיוק, ואנחנו צריכים לעשות את זה מול מכבי נתניה, מבחינת קצב מכירת כרטיסים. אני חייב לפרגן למכבי נתניה, לא על המחיר, רק הם משהו כמו 8,000 כרטיסים מכרו, אבל על כל ההתנהלות של המועדון שלהם בשקיפות של מחירת הכרטיסים. הם אשכרה פרסמו מועד להעדפה למנויים, מועד שיפתח לשאר הקהל, ולאורך כל הזמן הזה הם נתנו פירוש כל יציאה, כמה כרטיסים נמכרו, כמה כרטיסים מסך הכרטיסים שהם קיבלו כבר נמכרו, שזה משהו שאתה רואה את זה כיף.
אתה אומר יש לנו מה ללמוד.
זה כיף, בקטע הזה יש לנו מה ללמוד.
פה גם אני צריך כמה דברים, אני אספר לכם כמה דברים, איך אמרת, מאחרי הקלעים. קודם כל פה גם נתנו קדימות לאוהדים. התאריך מסוים, לדעתי זה היה עד אתמול, אם אני לא טועה. ובנושא הזה, היה הרבה דיבורים לפני, האם תהיה הצגה כפולה, לא תהיה הצגה כפולה. מנכ״ל המועדון עמד על הרגליים האחוריות ואמר להתאחדות, תעשו איזה הצגה שאתם רוצים, אני רוצה 12,000 כרטיסים. אני חייב להבטיח לכל מנוי שלי, שיהיה לו את האופציה לרכוש כרטיס אחד קודם כל. אז בזה הוא הצליח. הביא את זה לבלומפילד, משחק רגיל, 12,000 כרטיסים, זה אחד. שניים, הארגון באו אליו בבקשה, להיות בשערים 4-5. גם בזה הוא טיפל וקיבלו. אז יש פה, אמרתי שיש דברים שנעשים מאחרי הקלעים, זה מסוג הדברים.
ועדיין כן הייתי רוצה את השקיפות הזאת.
מסכים איתך, מסכים איתך לחלוטין. מסכים.
כי כל הקהל כבר, אתה יודע, הם פותחים את שפע הפקות, רואים XXXX, היו בטוחים סולד אאוט, אבל בפועל, יום רביעי, 2-3 בצהריים, העדכון, 9,000 כרטיסים.
נכון.
9,000 כרטיסים, זה מה שהפועל באר שבע מכרה למשחק הזה.
שזה כבר פתוח לכולם.
פתוח לכולם.
עם אופציה ל4, לכל מנוי.
אז זהו, עם אופציה ל4, ו... זה עדיין לא סולד אאוט. זה רחוק, רחוק 3,000 כרטיסים מסולד אאוט.
אנחנו מכירים את האוהדים של באר שבע. דקה 90.
חול המועד פסח. הרוב בחופש. הרוב אם לא כולם.
קיץ, שמש. יאללה.
ומשחק על רחוק, שני משחקים מתואר. זה הסיפור. דחיפה של הקהל במשחק הזה יכולה להוביל גם דחיפה ביכולת של השחקנים של הפועל באר שבע, ונקווה שזה ילך בצורה הטובה ביותר.
ועוד משהו שזה אומנם טיפה רחוק, מי שראה את הלוח משחקים, משחק נגד בני ריינה ביום חמישי. אני לא זוכר מתי פעם באר שבע שיחקה ביום חמישי.
נכון, ראיתי.
מה זה? בכל הליגה האירופית.
בליגה האירופית. כן, אבל לא, עדיין בליגה.
אוסטריה ווינה בכיף.
לא, בליגה.
עזוב את הליגה האירופית, אתה צריך עכשיו אלת קטן, נו באמת. אז אני אסביר גם פה.
בליגה אני לא זוכר מתי זה קרה.
המינלת רצתה לשבץ את באר שבע בשבת. עוד פעם, 2-3, לא משנה מתי, בשבת. היום שבת יוצאת באזור 7:30, 7:45. גם פה הגיעו המנכ״ל, אמר להם, חבר'ה, לא יהיה. אני בשבת לא משחק, שיחקתי מספיק משחקים.
סוף, ראינו את כל התלונות של האוהדים שומרי השבת.
ואני גם על זה אני אסביר למה זה היה. גם בגלל המלחמה שכל המשחקים התכווצו לפרק זמן קצר, ואל תשכח שמכבי חיפה ומכבי תל אביב היו באירופה, והם לא יכלו לשחק בשבת, אז אין מה לעשות שנפל, לא להגיד בחלקנו, אנחנו נפלנו על השעה ועל המועד הזה, הלא כל כך טוב, אבל הפעם המועדון פה עמד על הרגליים האחוריות, אמר, אני בשבת לא משחק, אמרו לו חמישי, אמר, תקבעו באיזה שעה שאתם רוצים. והנה.
זה יפה.
נכון.
אגב, זה למידה מפעמים קודמות, וראינו את הביקורות של אוהדי הפועל באר שבע.
אבל הם גם קיבלו הסבר עכשיו, מה היה?
לא, אין בעיה. סגור לגמרי, ושפו לגיא פרימור, והנהלת הפועל באר שבע, שבאמת פעלו בכדי שהקבוצה לא תשחק בשבת, בעקבות... זה לא בא משום מקום, זה לא בא בחלל ריק.
לא, זה האוהדים, מה זה?
זה האוהדים שפעם אחר פעם נפגעו ולא יכלו להגיע למשחקים של הפועל באר שבע, ובזמן יחסית קצר. אנחנו זוכרים את המשחקים כבר בתחילת הפלייאוף.
ולמרות שיש להם את האופציה להיכנס בלי להעביר את הכרטיס, עם שער פתוח, אבל עדיין יש כאלה שאומרים, אני בשבת לא יכול ללכת למשחק כדורגל, ואנחנו מכבדים אותם.
יפה, אז יש לנו חד גם לגיא פרימור בעניין הזה, ולכל ההנהלה, שבאמת פעלו בקטע הזה לדאוג גם לשומרי השבת, שנפגעו לא מעט במהלך העונה הזאת, שהם בסופו של דבר מינויים של הפועל באר שבע, שבחלק במשחקים נמנע מהם מלהגיע למשחקים. אנחנו עוד נתייחס בהרחבה למשחק הזה במכבי נתניה. בואו נעבור את מכבי חיפה, נסמן וי על המשחק הזה. וכמובן שאנחנו, יש לנו את פסח באמצע, אבל נמצא איזה מועד להוציא את גדעון מהניקיונות.
שאלה איפה אתה תהיה, עוד פעם בדאב, לא יודע איפה אתה נוסע כל פעם.
לא, 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 לא.
זהו.
פה אנחנו נתארגן בהתאם למשחק הזה מול מכבי נתניה.
מזל שיכול למועד זה רק יומיים.
כן, אה? וזהו בגדול, עם זה אנחנו נרצה לסיים את הפרק הזה, פרק 86 של וסרמלי הפודקאסט. אנחנו כמובן נאחל נסיעה טובה לכל עדי הפועל באר שבע שנוסעים לסמי עופר, נקווה שתחזרו אלינו עם הנקודות ועם יכולת טובה של הפועל באר שבע ועם ציפייה לקראת המשחק מול מכבי נתניה.
מינימום פציעות, מינימום צהובים, מינימום אדומים ועם ניצחון.
וואו, הלכת על סולד אאוט.
לא ביקש כלום.
מינימום, לא אמרתי אפס.
מינימום, רק מינימום, מינימום. אז כן, נקווה שנחזור עם בשורות טובות ונפתח שבוע אדום, שיוביל גם להמשך דברים טובים, וגם נחגוג את החג הזה בצורה אדומה ושמחה. עוזי ניסים ישראל היום, אני רוצה מאוד להודות לך, תודה רבה שהיית איתנו.
תודה רבה, חג שמח לכולם, שיהיה לכולם חג שמח ונעים, ובעזרת השם שיחזרו כל מי שצריכים לחזור.
לגמרי, גדעון אסולין, תודה רבה.
תודה רבה רבה.
עד כאן פרק 86 של וסרמיליה פודקאסט. אנחנו כמובן נשתמע בפרקים הבאים. אם אתם רוצים לפרגן לנו, שתפו את הפרקים האלה, כי כמובן ברשתות החברתיות אתם מוזמנים תמיד להעלות לנו נושאים לדיון, להציף אותנו בהודעות באינסטגרם, בפייסבוק, בכל מקום אפשרי. אנחנו נשתדל לתת לכם את הבמה ולהתייחס לנושאים והדיונים שאתם רוצים. אנחנו כמובן ניפגש בפרקים הבאים. עד אז, בשורות טובות לכולם.
וסרמיליה פודקאסט, פודקאסט האוהדים של הפועל באר שבע.